התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הצ'יף באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, פעם שנייה ברציפות ושלישית בסך הכל, נית דרור, שליח אתר ספורטס רבי לאתונה, לסדרה הגדולה בין מכבי תל אביב לפנתנייקוס. ואנחנו מדברים עכשיו אחרי ההפסד של מכבי לפאו 95-79, ונית כמובן מעבר לאתר ספורטס רבי ייסד את הפודקאסט אנחנו במפה, כולל הישראליות באירופה, ומחזיק בדף הפייסבוק טיים אאוט. אז קודם כל, מה שלומך נית?
אחרי כל הסופרלטיבים האלה, שלומי מצוין.
אז טוב לשמוע, ואני יודע שלומי פחות מצוין, וזאת מכבי תל אביב, שלמרות תסריט שהיא הייתה קונה של 1-1 באתונה, יוצאת מאוכזבת מההפסד במשחק השני בסדרה, ובעיקר עם חששות לקראת ההמשך, כשווייד בולדווין שנעדר הפעם, עדיין פצוע ולא ברור מה יעלה בגורלו, ואנחנו עוד נרחיב על זה. אבל קודם כל, נית, תשמח שתשתף קצת את התחושות שלך ביציאה מהמשחק, אחרי שהדברים שקעו לפחות קצת, וגם על החוויה שלך באולם, איזה נקודות אתה לוקח.
תראה, קודם כל אני אענה לשאלה הראשונה ששאלת. אני חושב שהסדרה הזאת היא על להבות מאוד מאוד גבוהות. יש פה הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד סיפורים פנימיים. אני מאמין שעוד נגיע לדבר על זה, התאמן וגם השחקנים של מכבי, ופתאום יש לך פה גם קצת פוליטיקה פתאום שנכנסת, ונגיד במשחק, אנחנו ממש מקליטים זמן קצר אחריו, היה לך פה כבר הרבה יותר דגלי פלסטין, לצורך העניין, שגם במשחק הראשון הייתה להם נוכחות משמעותית, אבל פה זה כבר היה בצורה הרבה יותר מסיבית. יש פה הרבה מאוד סיפורים, זאת סדרה חמה מאוד, גם מבחינת כדורסל, אחלה כדורסל, באמת משחקים שמתעלים לרמה מאוד גבוהה, גם המשחק הזה, גם המשחק הקודם, המשחק הזה בסוף אולי אתה יכול להסתכל עליו כטיפה יותר חד צדדי לפנתינייקוס, אבל בסך הכל גם כל קבוצה נמצאת כל שלב פחות או יותר במשחק, המשחקים חיים, אין לך פה איזה קבוצה שדורסת 30 הפרש, וזה באמת מרשים לפחות מבחינתי. זהו, אתה רוצה שנתחיל לדבר ממש מההתחלה על מה קרה?
כן, לגמרי. אז בואו נחזור קצת אחורה למשחק מספר 1. מכבי תל אביב יוצאת עם ניצחון גדול, למרות שהיא מאבדת את וייד בולדווין במהלך הרבע הרביעי במצב של שוויון, ופאו רותחת על השיפוט, והיא ממש יוצרת קרב אחרי המשחק, וכל מיני ציטוטים של ארגין התאמן על השיפוט, על זה שהוא יעפיל לפיינל 4, ואם איך שהוא לא, אז הוא יתפטר ולא יהיה בפאו.
אני רק רוצה כן לגעת קצת עובר בנקודה, זה לא שפאו, זה לא שפאו באופן קלאסי אומרת, לא אהבנו את השיפוט, היה שיפוט לא טוב, זה לא היה סיפור, ארגין התאמן הזמין עיתונאים לעשות להם מצגת של 7-8 דקות כדי להסביר, ואני מאמין גם שזה לקח יותר, כן, וזה פשוט הוידאו שיצא להסביר מה היו טעויות השיפוט לדעתו. פנתינייקוס עשתה קמפיין אגרסיבי, הקמפיינים האגרסיביים יותר שאני זוכר של קבוצה, כנגד השיפוט, והטענה של פנתינייקוס הייתה, גם טענה פוליטית, שאולי היורוליג מתעדפת מכבי בגלל המצב הלא פשוט שישראל נמצאת בו, גם מבחינת השופטים, ובאמת היה פה קמפיין אגרסיבי מאוד, כשמצד השני מכבי תל אביב, הייתה מאוד מאוד רגועה, מאוד קולית עד למשחק הזה שידרה באמת פסון, בדיעבד, ורק בדיעבד אפשר להגיד שאולי זאת הייתה טעות, אבל לכתחילה גם אני חושב, ולי זה הנראה הדבר הגיוני לעשות, אני לא חושב שאפשר להאשים בזה את מכבי, כי אתה לא עכשיו הולך ומייצר פרובוקציות גם שאתה מוביל ועוד בחוץ, אבל אין מה להגיד, הקמפיין של פנאתינייקוס הצליח, אני מאמין שעוד מעט נגיע לדבר על המשחק, מה שכן חשוב להגיד ולומר, זה שאם שאלת חוויות, אז קודם כל, הוואקה באמת מדהימה, זה כאילו, קצת קשה להאמין ככה שאנחנו, תודה, זהו, עכשיו עוברים, למרות שאני מקווה, תודה, גם שבבלגרד תהיה לנו אווירה חזקה, אבל בהוואקה באמת עם הקהל, שהוא לא היה קהל של מכבי, כן, אבל זה פשוט אווירה חשמל, ואף על פי ולמרות כל הדברים, אתה יודע, שאמרתי, אתה לא מרגיש עוינות, לצורך העניין, גם כשאנשים יודעים שאתה מישראל, זה חשוב להגיד, כן, בניגוד אולי למקומות אחרים, אני מאמין ורוצה לקוות שהעניין של הדגלים זה יותר לכיוון הפרובוקציה, אבל באמת, אווירה מדהימה, הקהל שלהם מדהים, הקהל של פנאתינייקוס, ואם במשחק הראשון אמרתי לך, שהייתה תחושת, אתה יודע, שהם מאוד רצו לעשות את זה, ושזה היה רגע גדול מבחינתם, כאן זה גם, זה לא כבר עניין של תחושת דחיפות, אנשים באו באמרג'נסי, זה היה תחושת חירום, כי הם ידעו, שאם הם מפסידים את המשחק הזה, הם סוג של הולכים הביתה, כי לך עכשיו תנצח 3 פעמים back to back, והרגשת את זה מהרגע הראשון, אז זה פשוט היה הרבה יותר עוצמתי מהמשחק הראשון, מבחינת הדברים שקרו שם, כל פעם שהגיע שחקן של מכבי ועלה, תודה, אני מדבר איתך עוד לפני המשחק, שריקות בוז אדירות, המון המון לחץ גם על השופטים של הקהל לאורך כל המשחק, באמת הייתה שם תחושת חירום, אפשר להגיד שאולי הקבוצה שהרגישה שהיא יותר צריכה את זה ניצחה במשחק הזה.
לגמרי, ואם כבר השיפוט, אז היורוליג גם הגיב לכל הבלגן של ארגין התאמן ופאו, ועכשיו אולי ניכנס קצת יותר מקצועי למשחק, אז כמו שאמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, הייתה פה התפתחות די דומה של המשחק, למעט הבדל אחד ש... בסוף פאו די השתלטה על המשחק ברבע הרביעי, אבל גם פה ראינו פתיחה חזקה של מכבי, שבמקרה הזה גם התעצמה, ואחרי זה פאו חזרה ונתנה רבע שני שפשוט מחק את מכבי, ואז רבע שלישי פאו עדיין שלטה, ובמקרה הזה גם עלתה להפרש מאוד גבוה, אבל אז מכבי הצליחה לחזור, ותחילת רבע רביעי היא הייתה במרחק נגיעה ממנה, אלא שבסופו של דבר פאו חגגה ובהפרש לא קטן. אז איך אתה רואה באמת את התפתחות המשחק? כמו שאמרת, הסדרה הזאת, כל קבוצה נמצאת בעניינים, גם אם למשל היה פה 16 הפרש, זה לא היה משחק של 16 הפרש. ספר קצת על זה.
לא, זה מצחיק, הקהל בוואקה, ברגע שמכבי עשתה את המיני ריצה, עוד בסדר, לפני ה-15-4 שעה, ככה, מהשתי דקות סוף רבע שלישי ודקה בתוך הרבע האחרון, ברגע שמכבי התחילה טיפה, אתה כבר שמעת את הרכשים והבנת שהקהל מבין לאן זה הולך. כלומר, הקהל מאוד מאוד הבין לאן זה הולך, ואני חושב שבסוף, אם אתה מסתכל על המשחק, אז כמו שאמרת, זה קצת היה תמונת מראה למשחק הראשון, למרות שפה הרבע השני באמת הייתה קריסה ברמת, אני לא אגיד נגיד מה שהיה למכבי בפרטיזן וזה, אבל זה היה אותו אלמנט, פשוט פה זה היה פחות זמן, אתה מבין? אז פה פשוט מכבי התעשתה יותר מהר. ובסוף, מה שקרה פה, בניגוד למשחק הראשון, זה שמכבי לא הצליחה לעשות את הסטייפ-אפ הזה בסוף, גם הפער היה הרבה יותר גדול, פה זה כבר 18 הפרש, זה במשחק הראשון, אם אני זוכר נכון, זה היה 12 או 13, זה הבדל מאוד מאוד, מאוד משמעותי בכדורסל, וזהו, בסך הכל, מכבי הפסידה במשחק שהייתה קבוצה פחות טובה, כמעט בכל השלבים, למעט הרבע הראשון.
כן, ומי שהיה הגיבור הגדול של המשחק הפעם, והיה בעצם הגיבור הטאגי של המשחק הקודם, הוא קוסטס לוקאס במשחק הקודם, החטאת עונשין קריטית, אבל מעל הכל עיבוד סופר קריטי, ודווקא במשחק שרובו ככמעט כולו היה מצוין מבחינתו עם דאבל דאבל אדיר, והפעם התאמן בוחר לעלות איתו מהספסל, וסלוקאס עם כל הניסיון נתן תצוגת ענק, שיא קריירה ביורוליג בנקודות, ובאמת להוריד את הכובע על מה שהוא עשה מבחינת יכולות. ספר קצת על איך זה היה לראות תצוגת שיא של שחקן כל כך אגדי מקרוב.
יש לי שאלה, בטור הכנה, שאני רשמתי טור הכנה לפריוויו, לסדרה הזאת, מה אני רשמתי על סלוקס?
שהוא שחקן המפתח.
שהוא שחקן המפתח, ועזוב את קנדריק נאן, ועזוב את האחרים, כי זה בעיקר תלוי בו, וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שקרה במשחק הזה, וזה בדיוק מה שהתכוונתי אליו, כי זה בדיוק קוסטה סלוקס, ונכון, הוא מעט במשחק הראשון, והכל בסדר, קורה גם לגדולים ביותר, קוסטה סלוקס, לאורך השנים, הוכיח שהוא שחקן קלאץ', שהוא שחקן מני טיים, שהוא מגיע לרגעים האלה, הוא גם, אתה יודע, בוא, זה לא שהוא רק מגיע לשם, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים שיש באירופה בלי קשר, אבל, וזה גם התאמן מתייחס לזה בסוף, יש לו יכולות מני טיים מדהימות, הוא מנהיג, הוא לידר, ובסוף, ברגע, והיה שם איזה קטע של זה שלשה ברבע השני, אני לא זוכר אם היא עשתה שוויון או העלתה אותם ליתרון, אני חושב שזו שלשה שעשתה שוויון, ואז הבנת שקורה שם משהו, כי כשהוא התחיל שם, אתה יודע, עם התנועות, שהוא גם לוקח כזה את הגוף אחורה, ופתאום זורק מהר, הבנת שהוא בזון, והבנת שזה הולך לכיוון שלו, ומה, בסוף, איך אומרים, אומר מי שאומר מה כדורגל, שחקנים גדולים מנצחים משחקים גדולים, אז קוסטס לוקס הוא שחקן גדול, אז הנה עשינו מחווה למיכאי שפיגלר, אבל חד משמעית זה קוסטס לוקס.
והפעם הוא גם קיבל עזרה מכמה שחקנים, אם זה פאפה פטרו וקנדריק נאן, לא היה בסיוע, אבל הוא היה טוב יותר הפעם, ואפילו אנטטקומפו, שבכלל כל פעם שאני רואה אותו עולה לפרקט, הוא יודע לתרום, ואין ספק שבסיטואציה אחרת, בקבוצת יורוליג אחרת, הוא היה שחקן שמקבל דקות משמעותיות ונותן הרבה תפוקה. כמה זה היה חשוב מבחינת פאו?
מאוד חשוב, כי אם אתה זוכר במשחק הקודם, לפאו היו הרבה מאוד פתאום במחצית השנייה, כל מיני שלשות פניות כאלה שהכתיעה, ופה נגיד, הזכרת את פאפפטרו, הוא הכניס שלשה מאוד מאוד חשובה, שהעלתה לשמונה הפרש, וקצת גם עצרה את מכבי, בסוף הרגשת שפנתינייקוס שיחקה משחק קבוצתי, הרגשת שפנתינייקוס הייתה שם ושלטה במשחק, ואם אתה לוקח את זה, אתה יודע, לכיוון גם השחקנים שמסביב לסלוקס, היופי בסלוקס זה שהוא לא קופה את המשחק. כלומר, סלוקס לא מכריח, הוא מחכה שהמשחק יבוא אליו, וזה בוודאי עוזר לשחקנים האחרים להיכנס יותר חמים למשחק הזה.
ובמכבי אין ספק שהיה חסר את וייד בולדווין, ואתה גם שוחחת איתו בסיום בחדר ההלבשה, ומכבי עוד לא ידעת מתי היא תחזור, עוד את קטש גם דיבר על זה. ספר קצת על האווירה סביב זה, כי אפשר להרגיש עד כמה הוא מתוסכל שהוא לא יכול להשפיע על הפרקט, ובתוך תוכו הוא כנראה גם יודע שספק גדול אם ומתי הוא יחזור בהמשך הסדרה.
לא, קודם כל יש עמימות בנושא הזה, ודואגים ממכבי גם לשדר שהם רוצים שתהיה עמימות בנושא הזה. מכבי כן יאמר לזכותה, הוציא הודעת מועדון, שהוא לא ישחק והכל במשחק הזה, אבל שוב, אני לא רופא, אני לא יודע להגיד לך מה מצבו, הוא מבחינתו מאוד מאוד רוצה לשחק, כמובן, אבל אתה יודע, זה צריך, אתה גם כמועדון, אתה לא יכול, גם אם שחקן לא יכול, כי משהו מסכן אותו, אתה לא יכול לקחת על עצמך את האחריות הזאת, גם אם השחקן טוען שהוא כן רוצה ויכול. אז בסוף, אתה יודע, הרבה יקום ויפול פה על ווי בולדווין, אין פה שאלה, כלומר, זה קבוצה אחרת לגמרי. עכשיו, זה לא רק האיכויות שבולדווין, בוא נשים את הדברים על השולחן, הוא השחקן הכי טוב במכבי, זה לא רק האיכויות שהוא מביא, זה גם העניין שפתאום מכבי מאוד מאוד קצרה, זה כאילו רק שחקן אחד, אבל זה לא באמת רק שחקן אחד, זה שחקן שמקבל כמעט 30 דקות בערב, ועכשיו פתאום, אין יותר מדי, אתה יודע, כבר מרחב תמרון, אז אם אתה קטש לפעמים, אולי אתה צריך להעלות שחקנים שלא היית מעלה אותם בשלב מסוים. נכנס לך פה, אתה יודע, נתח של לפחות 15% מחלוקת הדקות, זה הרבה מאוד. אז זה משהו שגם מאוד השפיע על מכבי, ואם אתה מדבר על, נגיד, המשחק הזה, הוא למשחק הראשון, מאוד יכול להיות שפה גם שחקנים הייתה יותר עייפות, כי במשחק הראשון לא הרגשת שמישהו עייף גם בשנייה האחרונה. ופה יכול להיות שזה השפיע על חלק מהשחקנים. למרות שקאטה שיאמר לזכותו ניסה לחלק את הרוטציה, וגם שרד יפה בדקות של הסקנד יוניט, אבל יכול להיות שזה השפיע.
כן, אז לורנזו בראון סחב את הקבוצה על הגב עם שורה סטטיסטית יפה, אבל לצד זה גם נתון של מדד הפלוס מינוס הנמוך על הפרקט, מינוס 22, דווקא בדקות בלעדיו מכבי נגסה בהפרש וחזרה לעניינים, וג'ון די ברטולומאו פתח בחמישייה, היה די טוב בהתחלה, אבל אחרי זה זה כבר לא היה אותו דבר, ובכלל אנחנו רואים פה תופעה שקשה מאוד לשחקנים שחוזרים מפציעה לחזור לקצב, בין אם זה בולדווין עצמו בשלב מוקדם של העונה, ובין אם זה עכשיו שחקנים כמו ג'ון די ברטולומאו ורומן סורקין, הם הולכים קצת לאיבוד במצב הזה. איך אתה רואה את העניין הזה?
תשמע, רומן, אם הזכרת אותו לסדרה, לצערי הוא לא הגיע, אבל מכבי צריכה אותו, והיא צריכה שהוא יגיע לסדרה הזאת, והיא צריכה שהוא יהיה טוב, כי אתה שניסה אותו גם במשחק הראשון, גם במשחק השני כמה דקות, אבל זה לא היה זה. ג'ונדי, שוב, ג'ונדי מאוד היה משמעותי גם במשחק הזה, הוא פתח טוב עם שלשה, אבל מכבי צריכה, אין ספק, מכבי צריכה אותם, כי בלעדיהם, וכל הכוח של מכבי העונה, ככל שהלכנו והתקדמנו, היה שהסקנד יוניט, בדיוק השחקנים שדיברת עליהם, לא נופלים מהחמישייה הראשונה, אני לא אגיד החמישייה הפותחת, כי יש לך גם שחקנים מהסקנד יוניט בחמישייה הפותחת, אבל השחקנים שאתה יודע, החמישייה שמקבלת הכי הרבה דקות, ושמע, יש גם שחקנים שכן הגיעו, קליבלנד לדעתי נתן שני משחקים טובים, אני חושב, ג'ייק גם באופן יחסי אתה יכול להגיד שכן, אז זה לא שאתה יודע, כל הספסל של מכבי לא הגיע, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן, אם מכבי רוצה לנצח ועוד בלי וייד, היא חייבת באמת משחק גדול, ככה אם אנחנו גם מסתכלים לקראת המשחקים הבאים, היא חייבת שהשחקנים של הספסל יגיעו.
אז ציינת את ג'יי כהן, באמת עוד משחק די הרואי שלו, לפחות ההתחלה, פתיחה
בהתחלה,
מדהימה
זה,
של...
זה כבר לא היה פעם.
פתיחה מדהימה של סיו נתי, 10 נקודות תוך 5 דקות, בסופו של דבר 12 נקודות, אז הוא שוב התעלה בפתיחת המשחק, ומעבר לג'ייק, אני חושב שחשוב לדבר גם על קליבלנד, כמו שציינת, שבאמת נתן שני משחקים מצוינים, אז הפעם הוא פתח רע מאוד, אבל התאושש ובענק, וכמעט עזר לקבוצה להשלים קאמבק, אבל כן יש עוד בעיות, חוץ מהשחקנים שחזרו מפציעה, גם ג'יימס ווב, הפעם השלשות שוב לא נכנסו, וזאת בעיה שמתחילה להזכיר את ג'רל מרטין של הסדרה מול מונקו בעונה שעברה. חסיאל ריברו שוב עשה מאמץ גדול ויפה, לצערו בסוף גם היו כמה החטאות, אבל את שלו הוא עושה בסך הכל. ג'וש ניבו, שכבר במשחק הקודם ראינו את הבעיות, אבל הן הועלמו בעקבות השורה הסטטיסטית וההתעלות במאני טיים, אז הפעם הבעיות באמת נחשפו, והוא גם מורחק מהמשחק, אחרי שהיה לו גם עבירה בלתי ספורטיבית, גם עבירה טכנית, והיה לו משחק די חלש, הוא שוב נכנע למתיאס לסור. תמיר בלט עם דקות גדולות כמו קליבלנד, שוב הציג את שיתוף הפעולה עם ריברו, ותמיר בלט באמת עם המון ביטחון, לא חושש לקחת את הזריקות הגדולות, ובסוף של דבר קולע, וגם ראינו, ולא בפעם הראשונה העונה, במשחק הקודם זה התחיל ככה, אבל נגמר אחרת, אלא שהפעם זה היה בקו לא טוב כל ההתמודדות, פונזי קולסון לא בא מספיק לידי ביטוי.
ובפה רגע אני כן רוצה לגעת, כי לדעתי בעיניי זה אולי הסיפור הגדול, פונזי קולסון במשחק הראשון, ואתה יודע, אני מה שנקרא, לא מהטים בונזי מה שנקרא, אני לא תמיד האמנתי, אבל באמת בונזי אני חייב להוריד את הכובע העונה על מה שהוא עושה, הוא בעונה גדולה, הוא שחקן מדהים, בטח בעונה הזאת, ובמשחק הראשון בונזי קולסון היה, אתה יודע, היה ממש בלתי ניתן לעצירה, והוא מבחינתי גיבור הניצחון של מכבי אולי במשחק הזה, והפעם בונזי לא הגיע. ואם אתה זוכר את הסדרה בעונה הקודמת מול מונאקו, זה גם היה הסיפור, שבונזי לא הגיע לסדרה הזאת. ומכבי חייבת את בונזי קולסון, כי למכבי אין שום תחליף לבונזי קולסון, כמעט אין לה שום דבר בעמדה הזאת, חוץ ממנו, והיא צריכה אותו. כי אם הוא לא יצליח, והוא חייב לייצר לעצמו, וחייב להיות דומיננטי יותר, וחייב לקחת יותר, ופה לא הרגשת אותו, הוא לקח רק 6 זריקות מהשדה, ושמע, אתה שאוהב ללכת איתו, שיחק 35 דקות, אבל שוב, זה גם אולי גם בסוף היה לך את אלמנט העייפות, אבל הוא חייב לקחת יותר, הוא סיים את המשחק הזה עם אפס אסיסטים, אני לא מצפה מבונזי שעכשיו יספק לך זה, אבל לפחות אם אתה משחק 35 דקות, 1, 2, 3, גם רק 4 ריבאונדים, אז זה המשחק הנמי שלו, איך אומרים, אז זה אולי הסיפור הגדול, שאם אתה ככה ממש רוצה לנתח פרטנית, שבסוף זה לא, אבל בונזי זה גם שחקן שהקבוצה צריכה לעבוד בשבילו, וזה לא ממש קרה הפעם.
נכון, ולפני המשחק עשית רעיון עם העיתונאי היווני וגלי ספטס, שפורסם גם בפודקאסט שלך, והוא דיבר על זה שבסוף הוא חושב שפאו תמצא את הדרך לנצח ולקחת את הסדרה, וכרגע לא מן הנמנע שהוא יהיה צודק, אבל לטעמי זה כמובן עוד מוקדם, קשה לדעת מה יהיה בסוף. איך אתה רואה את ההמשך של הסדרה? מה ההימור שלך?
רגע, אתה רוצה שנגיע ישר להמשך, או שגם ניכנס לשופטים? כי לדעתי...
אז אתה יכול, כן, לספר קצת נקודת המבט שלך על השופטים.
קודם כל, אני אמרתי על 3-1 מכבי בתחילת הסדרה, אני מודה שאם בולדווין לא משחק, זה טיפה מערער כאילו את האמונה שלי בזה, אז זה מאוד תלוי מבחינתי, אני כן מאמין שמכבי יכולה לנצח, מכבי הוכיחה לפנתינייקוס בשני משחקים האלה שהיא קבוצה לא פחות טובה מבחינת השלב הזה של העונה, מבחינת המומנטום שהיא נמצאת בו, מבחינת מה שהיא יכולה לגבש בסוף, זה לא משחק של אינדיבידואלים, כי אין ספק שאם תבודד עכשיו אינדיבידואלית, בטח אם נחזור לנקודת תחילת העונה, אז פנתינייקוס קבוצה יותר מרשימה, אבל מכבי הוכיחה שהשלם שלה לא קטן מהשלם של פנתינייקוס, היא הוכיחה את זה השבוע, אני חושב. עדיין אני רוצה ללכת על ההימור של 3-1 מכבי, אבל בלי וייד זה יותר קשה לדעתי, זה מהבחינה הזאת. אבל אני גם חייב להגיד לך משהו לגבי השיפוט. אתה יודע, אחרי משחק 2 במונקו הייתה סערה מאוד מאוד גדולה, אם אתה זוכר, כי מכבי טענה שהיא קופחה. יכול להיות שהזיכרון שלי פשוט משם לא כזה טרי, אבל אני רוצה לטעון שמשחק מספר 2 באתונה, מבחינת מחדלי השיפוט שנעשו כנגד מכבי תל אביב, לא היה פחות חמור ממשחק מספר 2 במונקו. עד כדי כך, יכול להיות שאני לא עד כדי כך זוכר את מונקו, למרות שאני רוצה להגיד שאני כן זוכר טוב מאוד מהלך שם, אבל תשמע, מכבי תל אביב מגיעה לקו רק 8 פעמים, כן? בסוף בעבירות זה 22, 15 לחובתה, שרקו לפנתינייקוס רק 15 עבירות, שחקני פנתינייקוס שיחקו הכי אגרסיבי שיש, פוצצו את שחקני מכבי, היו לך, אני ספרתי לפחות 6-7 מקרים של פאול על שחקן בזריקה שלא נשרק, אוקיי? אני לא אוהב ללכת למקומות האלה, בטח בהפרש כזה ששופטים הכריעו וזה, אבל הקמפיין של פנתינייקוס, מה זה ציון 100? כי בסוף, עזוב, בוא כך, אתה יודע, גם את האווירה שהייתה שם, את איך שכל הספסל כל פעם קם וצועק, ובכלל כל הגוארדיה, אז זה משפיע, אין מה לעשות, זה השפיע, ומכבי תל אביב הפסיד את המשחק הזה, אולי לא רק בגלל שופטים, בהחלט גם, ויש פה חלק גדול מאוד לשיפוט, שפשוט היה שיפוט, אין שיפוט יותר ביתי מהשיפוט שהיה פה, ואת האמת זה היה מבאס, כי אני ציפיתי לשיפוט יותר ניטרלי. כן צריך להודות אגב ביושר, אם אתה שואל אותי, במשחק הראשון השיפוט כן נטע לטובת מכבי, בואו נשים את הדברים על השולחן, בסדר? אני יכול להבין את טענות אנשי פנתינייקוס על המשחק הראשון, לא באופן הקיצוני שהם הציגו את זה, אבל אם פנתינייקוס ניפחה את הדבר הקטן הזה לבלון כל כך גדול, אני לא יודע אם מכבי אולי גם צריכה לעשות את זה. אתה יודע, אני ראיינתי בסוף המשחק את קטש, והשאלה ששאלתי אותו, הייתה בדיוק העניין הזה. אמרתי לו, תקשיב, בסוף פנתינייקוס בא בגישה של בוא נלך על קמפיין ש... השופטים אשמים, ושיש בעיות בשיפוט, ושבסוף גם הם לא התנהגו, בסדר, בואו נשים את הדברים לשולחן, פנתינייקוס לא התנהגה סבבה, ב-48 שעות שהיו בין משחק אחד לשתיים, מבחינת הכל, מבחינת יחס לתקשורת, מה שאתה לא רוצה, ובסוף זה הצליח לה, בואו נשים את הדברים על השולחן, ומכבי בדיוק הפוך, מכבי הייתה מאוד קולית, מאוד רגועה, מאוד נחמדה, מאוד חביבה, גם אלינו, אבל מכבי נכשלה בזה, ואגב, כל הנחמדות הזאת קצת נעלמה בסוף המשחק, אפשר אולי לדבר על זה טיפה, אבל מכבי, אתה יודע, בסוף נפגע מהדבר הזה. אתה יודע, אני אשאל אותך, האם לדעתך, מכבי תל אביב גם צריכה ללכת על איזה קמפיין, לקראת בלגרד, של משהו, קטש כמובן, בסטייל שלו ויאמר לזכותו מיסטר קלאס, אמר לא מעניין אותי, אני מתמקד בכדורסל, לא אכפת לי כל המסביב, ותראה, בסוף, כשאתה בוחן את זה, השיטה הזאת, מה זה הוכיחה את עצמה העונה, כי בלי הגישה הזאת של קטש, מכבי תל אביב לא שורדת, לדעתי, את המשברים של ההתחלה, של השפעות הישירות גם של המלחמה הנוראית, ובסוף, קטש בגישה הזאת הביא את מכבי לכאן, אבל הגישה הזאת למשל היא גם גישה ש... נגיד לדעתי בפרשנות שלי, זה גם אולי אחת הסיבות שקטש לא לוקח פסק זמן, כשפנתינייקוס בורחת ברבע האחרון, והוא שם יותר מדי נקודות שעודד היה חייב לקחת את הפסק זמן, ובסוף הוא לקח שני פסקי זמן מאוחרים שלא היו שווים שום דבר. אז במכלול כמובן שאתה חי עם זה, אבל אני שואל אותך אם לדעתך מכבי תל אביב צריכה אולי רגע לחשוב גם איך מה שנקרא לשחק את המשחק מחוץ למשחק.
אז לא, אני דווקא די מסכים עם קטש לנסות להתרכז בכדורסל כמה שאפשר, אבל לצערה של מכבי תל אביב זה כמעט בלתי אפשרי. בסוף פאו השיגה בדיוק את מה שהיא רצתה, וזה היה די צפוי שהיא תצליח, ויש לה השפעה מאוד גדולה על דעת הקהל כרגע בראשות התאמן, שהוא מנוסה, הוא שואל קרבות ותיק, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה עם השיפור.
אחרי המשחק, התאמן נתן לנו ספיץ של איזה, אני לא ספרתי כמה, אבל זה היה איזה 20-30 דקות, באמת, גם העליתי חלק מהדברים בדף שלי בטיים, הוא נתן שם שואו, אתה יודע, שאפשר, כי אני מניח שאוהדי מכבי תל אביב לא יאהבו את הדבר הזה, ואוהדי פנתינייקוס מאוד יאהבו את הדבר הזה, אבל התאמן, מה שנקרא, משחק את המשחק על מלא, כאילו, ורוקד פה על הכל.
כן, אז אני באמת מסכים עם הרבה דברים שאמרת בנושאים האחרונים, ואני חושב שדיברנו לא מעט על המשחק הזה. האם יש לך איזה משהו להוסיף, איזה סיפור קטן מתוך המשחק עצמו, או משהו מהמסביב?
קודם כל אני יכול להגיד לך שבמשחק הזה עישנתי פסיבית כמו שלא עישנתי בחיי, כי בעולם הזה... אתה יודע, יש תמיד, כשאתה מסתכל במסך, יש אשן באולם, ואתה לא מבין כאילו מה, זה תאורה, זה, לא, זה פשוט אשן של סיגריות של אנשים מאשנים את עצמם לדעת שם.
דימיטריס יאנקופולוס, גם, תועד אפילו.
כן, גם זה, היה לפנות שהוא בזה, אבל עזוב, עזוב הוא בכלל סיפור, אבל מבחינת, אתה יודע, אתה יושב, אני ישבתי בתוך מאפרה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, זה באמת אגב אולם שכונה, כאילו, אתה יודע, רק אולם מפואר וזה, אבל ההתנהלות והאווירה היא שכונה לכל דבר. אני כן גם רוצה להיכנס לעניין של משהו דווקא שלא אהבתי בשחקני מכבי, ובגישה של המועדון, כי באמת יש לי רק מילים טובות להגיד על מכבי עד רגע אחרי המשחק. כן, אני אגיד, ואתה יודע, אני אעדין, אם אתם יודעים מה שנקרא להיות, אני לא מצפה שתהיו מבסוטים אחרי הפסד, אבל אם אתם יודעים ללכת כאילו ולהיות אדיבים ונחמדים אחרי ניצחונות, נסו להיות כאלה גם אחרי הפסדים, אני לא רוצה לדבר ספציפית על אף שחקן הזה, אבל בסוף אני חושב שיש עניין של גישה של האלופים, בסדר? יש עניין של גישה של קבוצה ש... רוצה ויכולה לזכות, ואת הדברים האלה צריך לעשות בסטייל דווקא אחרי הפסדים, כי בפרשנות שלי, הווייב של מכבי אחרי המשחק הזה לא היה טוב, ואני מאוד מקווה שקטש, בדיוק כמו שדיברת בפסון בשקט שלו, ידע לאסוף את השחקנים, ורגע לעשות את האדפטציה לקראת המשחק הבא, יש עוד זמן, אבל מכבי לא יכולה לבוא בווייב שהיא סיימה את המשחק הזה, כי מכבי סיימה את המשחק הזה בווייב מאוד מאוד לא טוב, ובאמת מיותר לציין כמה היה אפשר להרגיש את זה בחדר ההלבשה, באמת, שחקנים עם הראש ברצפה, חלקם לא רוצים לדבר, זה דברים שהרגשת שמכבי קיבלה מכה, שהיא מכה מאוד 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 כואבת, גם הרבה יותר מהפסד רגיל. אגב, באמת גם היה פה פספוס מאוד ענק, כי גם מכבי יודעת שעכשיו צריכה לנצח פעמיים בבלגרד, אם היא לא מנצחת פעמיים בבלגרד, אז אם היא מפסידה פעמיים היא מודחת, גם אם זה אחת אחת בבלגרד, אז לך תחזור לאורקה למשחק חמש, בהצלחה עם זה.
כן, מבחינה היסטורית גם עוד לא קרה שקבוצה ניצחה בלי יתרון הביתיות את משחק מספר 5, ואני מסכים איתך, כל מילה צריך לדעת לנצח בכבוד, להפסיד בכבוד, אני חושב שאין כמעט אחד שלא העריך את המאמץ שמכבי עשתה היום, בין אם זה אוהדים, בין אם זה תקשורת, ו... זה שהקבוצה קצת עם הראש באדמה, זאת בעיה, כי בסוף היא כן יצאה עם אחד אחד, נכון, התסכול מכל הסיטואציה של בולדווין, זה באמת מובן בין אם בקרב השחקן עצמו וכמובן המועדון, כי זה באמת משבש את כל התוכניות של הקבוצה, ולא מן הנמנע שמה שקורה פה זה קצת יזכיר את דורון פרקינס ב-2011 שמדברים על זה עד היום, אבל מכבי תצטרך למצוא דרך לצאת מהבור הרגשי הזה, כי בסוף אנחנו גם ראינו סיטואציות כאלה בעבר ובעונה שעברה מול מונקו, שמכבי לקחה את משחק מספר 2 יותר מדי אישית מבחינת השיפוט והאווירה במיוחד, וזה מאוד דומה, ומכבי עם הניסיון עכשיו תהיה חייבת לנטרל את זה.
לא, אני רק רוצה לומר שזה אגב, אולי מה שהפסיד לה בעונה הקודמת את משחק מספר 3, אם אתה זוכר, כי מכבי נכון. גם לקראת משחק מספר 3 הגיע גם בהיי מאוד גבוה מצד אחד מבחינת כל האווירה שהיא יצרה והבאז מסביב, ומצד שני כן עם כעס מאוד גדול, וזה הפסיד לה את המשחק, ואם מכבי לא תדע עכשיו להתעשת על עצמה, היא תפסיד את המשחק הבא. כלומר, המשחק הבא הוא משחק מפתח בסדרה הזאת, הוא משחק מפתח בסדרה הזאת, כי אם מכבי לא תנצח אותו, זה כבר לנצח עוד משחק, ואז גם אז אתה יודע שאתה חוזר משחק חמישי בוואקה, ועם השיפוט של היום בהצלחה, זה מאוד בעייתי, מכבי חייבת לנצח את המשחק הבא.
עד משמעית, וכמוך אני אשאר עם ההימור מתחילת הסדרה, 3-1 למכבי, ונקווה בשביל כל חובבי הכדוסל שנראה את וייד בולדווין משחק, אם לא כמובן שהאימור הזה לא בדיוק תקף, וגם אם כן אני לא יודע כמה קשי הוא באמת יהיה, מן הסתם הוא עושה מאמץ גדול כן להגיע למעמד הזה. נית, האם יש לך משהו נוסף להוסיף?
לא, אתה יודע, אני רק אגיד שהייתה פה חוויה מדהימה באתונה, ובאמת גם פה מגיע כל הכבוד והקרדיט לכם, וככה אני מצפה ללא פחות גם בבלגרד, ואני מקווה, אתה יודע, שאנחנו נצא בסוף כולנו מרוצים, וזהו, אני חייב רק לומר שאתה יודע, בסוף אנחנו דיברנו גם הרבה מסביב, יש פה אחלה משחקי כדורסל, באמת שני משחקים שלדעתי התעלו לרמה מאוד מאוד גבוהה, עם איכויות ביצוע מאוד טובות, ובסוף בשביל זה אנחנו כאן.
עד משמעית, כדורסל ברמה מאוד מאוד גבוהה בטופ של אירופה, כיאה לסדרה הזאת. אז פעם נוספת, ניי דרור, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט, ואנחנו נמשיך ללוות את הסדרה המרתקת הזאת מקרוב. באמת, אין מילים, איזו סדרה הייתה לנו עד עכשיו, ואיזו סדרה מצפה לנו. אז בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות גם לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט אם עוד לא עשיתם זאת, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, כדי בין השאר לקבל את כל העדכונים שנית מספק מהמסע הזה בסדרה. ומעבר לזה, אני יכול להגיד שאתם יכולים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית כדי לקבל עוד עדכונים שם, ובהזדמנות זאת גם מומלץ מאוד לדרג 5 כוכבים את הפודקאסט של נייט, אנחנו במפה הכל על הישראליות באירופה, להירשם לפודקאסט, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית שלו כדי לקבל אפילו עדכונים נוספים, ולעקוב בכל הרשתות החברתיות, אנחנו במפה בטוויטר, טיים אאוט בפייסבוק, וזהו, פעם נוספת תודה רבה ונתראה כבר בקרוב.
תודה.